חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. במהדורה המרכזית, אחרי לילה של מתקפה איראנית ישירה על ישראל, רצף הניסים שמתגלים במהלך הלילה. שורה של מדינות שסייעו לישראל בהגנה האווירית, לא רק ארצות הברית, גם בריטניה, ירדן, צרפת ומדינות נוספות שירתו חלק ניכר מהשיגורים האיראנים. סך הכל בערכה של מערכת הביטחון מדובר על 320 טילים שנורו לעבר ישראל ועוד עשרות כתבאמים ששוגרו גם הם. רק בודדים חדרו לשטח ישראל, חלק קטן נפלו באזור בסיס נבטים. הרוב המכריע של הירוטים בוצע מעל סוריה, עיראק וירדן, ורק המיעוט יורט כאן מעל שמי הארץ, כאשר המוני ישראל צופים מהממדים בשמיים מלאי הפיצוצים והירוטים. הדיונים בקבינט ממשיכים לאורך כל היום, מתי ישראל צפויה להגיב, אם בכלל, מה מידת התגובה שצריך להחזיר לאיראנים, אלו השאלות שבהם עוסקים השרים. זה אחרי בקשה אמריקנית מפורשת שלא להגיב בשלב הזה לאיראן, כדי לא לפתוח במלחמה כוללת, אזורית ורב זירתית. בירושלים גוברת הערכה כי התגובה לאיראן תגיע בעיתוי אחר ובזמן שיתאים לישראל, כאשר כל המאמצים כרגע ממשיכים להתמקד באזור עזה במטרה להשמיד את החמאס לחלוטין, ובדרך לשם בניסיון גם להחזיר את החטופים. היום הזה, אחרי שהמזרח התיכון מקבל תפנית ושינוי דרמטי, אחרי שנים ארוכות של איומים איראנים על ישראל ומימוש האיום אולי בצורה חלקית, נדבר הערב גם על הערכות, הפרשנויות וגם המשמעות של מלחמה כזו מול איראן עם כל ההשלכות גם לקראת חג הפסח. הודעת פיקוד העורף הלילה, הערב, כי גם הלילה וגם מחר כל ההגבלות ימשיכו כפי שהיו ביממה האחרונה, לפיכך גם מחר לא יתקיימו לימודים במערכת החינוך וגם לא יתקיימו קייטנות, לפחות עד מחר בשעה 8 בערב, אז פיקוד העורף ימסור עדכון נוסף. נדבר גם על המצב בשדות התעופה בארץ, בעולם, טיסות נכנסות ויוצאות והבלבול הרב שנוצר ביום האחרונה סביב העניין הזה, ונשמע גם על הצד השני, מה קורה באיראן. שם הבהלה הייתה לא פחות אם לא יותר בחלק גדול מאזורים באיראן, מחשש לתגובה של ישראל ובעלות בריתה. כל אלו בהמשך המהדורה המרכזית. מה שבשעה זו מסתיימת הלוויה בהר המנוחות בירושלים, ילד קטן רק בן 14 שנרצח על ידי מחבלים ביום שישי לאחר שנעלם במסגרת עבודה שלקח על עצמו רועה צאן באחת מהחוות באזור בנימין. נעסוק בכל זה בהמשך. המהדורה המרכזית, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. מתקפת טילים איראנית על ישראל, זו כותרת שהייתה נשמעת אך לפני חודש, חודשיים, אולי קצת דמיונית, אולי חוזה את העתיד, אבל זה קרה אתמול בלילה, אחרי שבוע מתוח של איומים מפורשים על ידי שליטי איראן, כי יבצעו את המתקפה הזו שהתרחשה אתמול במהלך הלילה, בכמה גלים של שיגורים, של כתבאמים, טילים מסוגים שונים, ארוכי טווח, טילים גדולים מאוד, שכולם בחסדי שמיים יורטו הרחק מישראל, והמיעוט שיורט כאן, אבל ברוך השם ללא נזק משמעותי במתקפה הגדולה הזו. קובי פינקלר, שלום, ערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב גם לך.
לא פשוט תמונת המצב, אם רואים ככה את התמונה בריאה כוללת על המזרח התיכון שאליו התעוררנו הבוקר, אבל בקבינט מתעקשים להמשיך ולהתנקז ולהתמקד בפוקוס קטן סביב רצועת עזה וחאן יונס.
לא רק זאת, תכף נרחיב גם על הצפון, אבל ממש לפני דקה צה"ל מוציא הודעה רשמית שהוא מגייס עכשיו שתי חטיבות מילואים כדי להמשיך ולעבות את כל הפעילות ואת כל המשימות ברצועת עזה. וזה מלמד עד, כאן, עד כמה ההחלטה הראשונית של ממשלת ישראל, של הקבינטים למיניהם, גם המורחב וגם המצומצם, הייתה בראש ובראשונה להשלים את המשימה ברצועת עזה. אני חושב שזה גם חלק מההבנות עם ארצות הברית ובעלות בריתה, תנו לנו לסיים תחילה את רצועת עזה, אחר כך נפנה ונפנה את המבט מזרחה וצפונה. זה חלק מההבנות בין שתי המדינות הללו, בין שני הגושים הללו של ישראל וכל הגוש התומך בה. ואכן, הגוש הזה, תשמע, עשה עבודה יוצאת מן הכלל. גם שיתוף הפעולה, דיברת על 320, 331 טילים מסוגים שונים וכתבאמים, וגם טילים בליסטיים שכל אחד מהם, רק כדי לסבר את אוזנם שמאזיננו, נושא משקל של חומר נפץ של חצי טון, וכל אחד מהם מושמד. אף אחד מטילי השיוט לא חצה את מדינת ישראל, לא רק 99%, שזה מספרים מוחלטים ואסטרונומיים. אף אחד מהם מהטילים הבליסטיים הללו, המשוטטים הללו, לא חצה את שטח מדינת ישראל. מספר בודדים חצה את שטח מדינת ישראל, גרם לנזק מועט בבסיס נבטים. אבל זה מלמד באמת על המוכנות הגדולה ועל היכולות גם המודיעיניות, ברור שבראשונה מעל הכל הקדוש ברוך הוא ששומר עלינו, אבל באמת הישגים חסרי תקדים. ומכאן אני מסתכל קדימה, משתי נקודות. זווית אחת, מה ביום שאחרי או בשעות שאחרי, אז הערכה היא שלנו לא תהיה תגובה מיידית. גם מערכת הביטחון מבינה, קודם כל כדי לשמר את האהדה, האהדה בעולם כולו, וכאן זה באמת קואליציות, ברור שבעולם המערבי, אף אחד לא מצפה שבאיראן ובסביבותיה או פקיסטן, אבל בהחלט בעולם המערבי כולו, על כל גווניו, על כל סוגיו, גם באירופה, גם ארצות הברית, גם מקומות אחרים, מסתכלים על התקיפות הללו של מדינה קטנה עם 10 מיליון בני אדם, לעומת 85 מיליון בני אדם באיראן, שמשגרים לעבר מדינה כזאת קטנה, 330 טילים, והיא מאפקת את עצמה ונשארת מאופקת. הנושא השני הוא שיתוף הפעולה. השיתוף הפעולה מאוד משמעותי. גם ארצות הברית שדיברה רק שלשום ואתמול ולפני יומיים ובשעת לילה מאוחרת על כך שהיא עוזרת ותעזור ואכן עזרה בהירותם של לפחות 30% מן הטילים, אומרת אנחנו לא נעזור לכם במתקפה על איראן, בואו עכשיו נתבקד בדברים החשובים לנו. לכן אם נסתכל על כל המפה כולה, לא נראה כרגע שהולכת להיות פעילות. עצם העובדה גם שהבוקר הזה החזירו את שדות התעופה לפעולה והחזירו גם את השהייה בחופים והצפון, מלמדת בעד עצמה, כך שנצטרך להמתין ולראות כיצד ילד יום וכיצד תהיינה הפעילויות הללו בעתיד הקרוב והרחוק.
קובי פינקלר, תודה לך, בשורות טובות, להתראות.
אמן, תודה.
אנחנו ממש תוך כדי הכנות לחג הפסח, חג שאנחנו כל כך טורחים לקראתו, לא רק בניקיונות והכנת הבית כנקי מחמץ, אלא גם כולנו מתחדשים, נערכים אל החג הגדול הזה, וכל זה למה? בסך הכל כדי לזכור, זיכרון, לזכור מה היה לפני אלפי שנים את אשר יצאנו ממצרים. בערב הזה אנחנו צריכים לזכור במיוחד, לא רק את מה שקרה לפני אלפי שנים, אלא את מה שקרה רק לפני חצי שנה. לא קל, אולי קל מאוד ליתר דיוק, ביממה הזו, להיסחף, להיגרר שוב אחרי המושג של כוחי ועוצם ידי. אנחנו רואים באמת את המעצמה האיראנית האדירה עם יכולות אדירות, לראות בכמויות כל כך גדולות של טילים, כתבאמים לעבר ישראל עם הכוונה מדויקת. זה לא הימים של הסקאדים של סדאם חוסיין, הרבה יותר מכך. ובחסדי שמיים, בניסים גלויים, הקדוש ברוך הוא נתן מוח, שכל, כוחות לאדם כאן, ליהודים בישראל, לפתח מערכות הגנה, לקבל מידע מודיעיני מוקדם, לצאת מבעוד מועד ולסכל את מזימתם של אותם צאצאים של המן הרשע שמבקשים לאבד, להשמיד, להרוג את כולנו אם רק הם היו יכולים. ואז קל, כי הלב, השכל, הראש, מסתכלים על התמונות, שומעים את הדיווחים, וקל מאוד שוב להיסחף ולומר, אשריהם של חילות המודיעין, של כיפות הברזל, של טילי החץ, של המדענים, של המפתחים, ובאמת צריך לשבח אותם על מלאכתם. אין עניין חלילה להמעיט בערכם, אבל אסור שהאמירות הללו יפגעו ולו במשהו בעוצמת ההודעה והשבח לבורא עולם, כי מה שקרה הלילה בארץ ישראל הוא נס, נס מעל הטבע שמתרחש דווקא בצורה טבעית, בכוחות הטבע, כאילו באמת הטבע עשה זאת. איך נזכור זאת כשאנחנו רואים לנגד עינינו מעצמה מדעית, מעצמה של נשק מעצמה של מדינה קטנה שמצליחה לסכל איום כל כך גדול. כדי לזכור זאת, אנחנו צריכים לזכור לא רק את מה שקרה לפני 3,000 שנה, אלא את מה שקרה לפני חצי שנה. אז הקדוש ברוך הוא הראה לנו איך שופל, טרקטור אחד, מצליח לגבור על הגדר החכמה והגדולה והחזקה בעולם, על מערכת יורי, על המודיעין הטוב ביותר, על עשרות חיילים שבדיוק לא היו וטנקים שפוזרו, ואיך הכל הסתדר כשבורא עולם רוצה לתת לנו מכה קשה, הוא יודע בדיוק לעשות זאת, ואז לא אמרנו כוחי ועוצם ידי. אז גם עכשיו, שהקדוש ברוך הוא קיבל את תפילות עם ישראל, לאורך כל החצי שנה הזו, את כל אלפי והמוני הילדים, המבוגרים שהתפללו יום יום, אנשים שהדליקו נרות בחצי שנה האחרונה בדמעות על החטופים, על הפצועים, על המלחמה, וכל הדמעות הללו עמדו לפני בורא עולם בלילה האחרון, הלילה האחרון שיכול להסתיים באסון, בטרגדיה, באלפי הרוגים, רחמנא ליצלן, אם רק היו מפספסים שניים או שלושה טילים שהיו פוגעים בעיר גדולה במרכז הארץ, אולי חלילה אסון הרבה יותר גדול מזה. אז לצד השבח לכל העוסקים במלאכה, בדרך הטבעית לכוחות הביטחון, למערכת ההגנה האווירית של ישראל, מעל הכל אנחנו צריכים לא להיסחף אחרי מה שהיינו נסחפים אחריו כל כך הרבה שנים, הכוחי ועוצם ידי הזה, שאנחנו יכולים ומסוגלים, כי רק לפני חצי שנה ראינו שלא. אז לצד הזכירה של מה שקרה לפני 3,000 שנה, בואו ונזכור את מה שקרה רק לפני חצי שנה. ואותה הבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, לאבותינו הקדושים, לנצח נצחים, אותה הבטחה שהוא יהיה איתנו גם בגלות, וילך איתנו צעד אחר צעד, ועמו אנוכי בצרה, וישמור עלינו בכל מקום. היא זאת ההבטחה שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. והקדוש ברוך הוא, רק הקדוש ברוך הוא שמצילנו מידם. ואיתנו על קו הטלפון, הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו, שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה.
קשה מאוד שלא להיסחף למקומות של כוחי ועוצם ידי ביממה כזו.
אני חושב שקשה להיסחף אחריהם.
כן.
כי במספר גדול שכזה, איך אפשר להיסחף אחרי כוחי ועוצם ידי?
אכן.
שמן שום אפשרות, כל הניסיונות, אני עברתי לפני ביתי בתחילת הערב, כאשר דיברו עשרות כתבנים בדרך, זה מפחיד, אמרתי להם, רבותיי, תגידו בכוונה, קריאה השמעה על המיטה, ובבקשה תלכו לישון רגועים, כי תזכרו את הפרק בתהילים, פרק ההצלה. יפול מצדך אלף ובבא ממיניך, אליך לא יגש. זה שיר של פגעים, קוראים לו חז"ל. זה שיר של פגעים, זאת אומרת, זה הפרק שמובטח לנו שכשאומרים אותו, סייעתא דשמיא היא זו שמסייעת לנו. אז איך אפשר בכלל לחשוב שזה כוחי ועוצם ידי? איך אפשר שלא לראות את יד השם שהיא כל כך מהותית? אני חושב שראינו את זה, אני חושב ששמענו את הקולות, ושוב, אנחנו באמונה שלמה, יודעים שהקדוש ברוך הוא שמר, שומר וישמור, שומר ישראל לא ינו ולא ישן. ומעבר לזה אני מבקש גם להזכיר דבר אחד. אנחנו נורא בשנה קשה. הייתי עכשיו, יצאתי מלוויתו של נער, ילד צעיר, ילד שבסך הכל בתמימות, בישרות, אתה רואה את העיניים הטובות, אתה רואה את הטלטלים הנעימים, ואתה אומר, הילד הזה רצה ללכת לראות את הצום, והוא נרצח בידי בני אבלה. אז אנחנו בתקופה לא פשוטה. יש לנו מסביב שכנים מצפון, מדרום, ממזרח, וגם ממערב לא קל. אבל אנחנו יודעים דבר אחד, יש לנו אב בשמיים, שגם אם אנחנו לא מבינים את הקשיים, אבל יודעים שהוא שומר, ויודעים שבוודאי השמירה של כלל ישראל תמשיך להיות, רק שנזכה להיות גם ראויים לשמירה הזאת, שנזכה לשמור על הארץ כפי שהוא מבקש מאיתנו.
כן, תקופה לא פשוטה, כבר חצי שנה אנחנו מתקרבים לחג הפסח הרב. אולי כמה מילים על החודש הגדול הזה, על התקופה הגדולה הזו, איך אפשר לנצל את הימים הגדולים האלה כדי לזכות כבר לגאולה שממש מסתמנת בימים האלה?
כשאנחנו רואים את המציאות שבאמת כל עמים רבים ממדים. יש הרי בעולם שסוחים במקומות רבים, אבל פה אתה רואה עולם שלם שהנושא הזה כל כך בוער בו, אז אנחנו מבינים שזה אכן יד השם, כפי שאמר הקדוש ברוך הוא. ולכן אנחנו צריכים לזכור, גם בליל הסדר זה ליל הקדוש ומיוחד, לילה שמתחיל בגנות. מזכירים את הארמי עובד אבי, מזכירים את הקשיים, מזכירים את השיבוד, אבל מחזקים בלבינו את ההכרה ואת המציאות שהקדוש ברוך הוא עזרנו. ואדרבה, זה חסד השם שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו. אם זה היה אחד בלבד, לא היינו שורדים. אם זה היה אחד בלבד שעומד עלינו כמו שאשור ובבל וכל הממלכות הגדולות לא קיימות, מי יודע איפה אנחנו היינו. אלא הקדוש ברוך הוא דאג שבכל דור ודור, בכל פעם יש את הקושי המסוים שלו, אבל אחרי ובכל דור ודור יש לנו את הביטחון והידיעה. ידיעה זה לא מיליון, זו ידיעה שבהקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אז כשם שעשה לנו בימים ההם, אנחנו נזכה לראות זאת, נתחזק בעזרת השם במה שהוא מבקש מאיתנו, ואותם הדברים הצריכים חיזוק של תורה, של דרך ארץ, ובעזרת השם נזכה לראות אור גדול, אור של ישוע.
אמן ואמן. הרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד לאו, תודה רבה לכבוד הרב, בשורות טובות.
בשורות טובות לכולנו.
כך לקראת חג הפסח ואחרי יממה כזו, אז לצד הערכה הרבה שיש לנו בכלל לכל מרכיבי ההגנה האווירית, הקרקעית של ישראל, באמת ראינו את הפלא הגדול הזה מתרחש אתמול בלילה, גם להודות לבורא עולם ביממה הזו. אנחנו עם אייל חולטה, שלום לך.
אייל חולטה, ערב טוב לך ולמאזינים.
שעבר ראש המלל והארגון שעוסק בין היתר עם עוד מערכות ביטחוניות והדרגים השונים בישראל הרבה מאות שנים בתרחישי איראן ישראל. הגיע הלילה הזה אתמול, איראן מממשת את האיום, אולי לא בעוצמה, אולי בצורה נקודתית יותר ממה שחשבנו, אבל זה קרה בצורה דרמטית מאדמת איראן אלינו. אנחנו כרגע במלחמה חדשה עם איראן ישירה, זאת ההגדרה?
אני חושב שקודם כל חשוב להסביר למאזינים באמת מה קרה אתמול בלילה. התייחסת לזה כתקיפה נקודתית, היא לא הייתה נקודתית, היא הייתה יותר רחבה ממה שאני חושב שמרבית האנשים ציפו, בוודאי אחרי שהועברו עזרות לאיראני מצד ארצות הברית ומדינות האזור שלא התקפו בצורה שתוביל להסלמה. בפועל איראן בחרה לראות כמות מאוד גדולה של טילים, טילי שיוט
וכטב"מים
וגם כטב"מים, כלי טייס בלתי מאוישים בכמות מאוד גדולה, וזה נראה כאילו לא קרה הרבה, משום שבאמת מערכות ההגנה, כפי שאמרת בפתיחה, פעלו בצורה יוצאת דופן. ישראל משקיעה במשך שנים רבות מאוד במערכות ההגנה האווירית שלה, כדי להגן על אזרחי ישראל באשר הם, ואני חייב לומר, אתה יודע, אין הרבה שמחה אחרי מה שקרה בלילה, אבל אם יש דבר אחד גם להתגאות בו וגם לברך עליו, זה שההשקעה רבת השנים הזאת הוכיחה את עצמה. בסופו של דבר זה נראה כאילו לא קרה דבר. היו אזעקות בירושלים, אפשר רק לתאר מה היה קורה אלמלא הטילים האלה היו נעצרים ונופלים חלילה בתוך שכונות מרובות אוכלוסין. אז זה לגבי מה שקרה. עכשיו, כן. לגבי העתיד ולשאלתך, תראה, אני חושב שממשלת ישראל עכשיו, הקבינט, צריך לשאול את עצמו כמה שאלות, גם לגבי סדרי עדיפויות ולגבי העיתוי. ללא ספק, זה אירוע שישראל לא יכולה שלא להגיב עליו. התקפה ישירה ממדינת אויב, באופן הזה, לא ניתן שלא להגיב עליו. אני חושב שהקבינט ישקול שיקולים ונסה לחשוב בצורה ככה שקולה, גם איך נכון להגיב וגם מתי נכון להגיב. אנחנו תוך כדי מלחמה בעזה. עסקת חטופים שמונחת על השולחן, שצריך לקוות שתסתיים ובהצלחה, כדי שמצוות פדיון השבויים תתקיים. האיום של חיזבאללה בצפון, גם הוא נמצא שם, והקבינט צריך עכשיו להחליט באיזה אופן להגיב, וגם מתי. מה שחשוב... כן, בבקשה.
האמריקאים חוששים שאם ישראל תגיב עכשיו או בעוצמה כזו או אחרת, נגרר שוב לזה מלחמה רב-זירתית, מערכתית, רחבה, גדולה, והם רוצים למנוע את זה. מצד שני, יש היגיון שאומר שאנחנו צריכים להגיב עכשיו ולא לחכות לעוד שנה, אבל יש לנו את חמאס, פצע פתוח שאנחנו ממשיכים לטפל בו. אם הייתי נותן ושואל אותך, מה סדרי העדיפויות שלנו כרגע? תגובה לאיראן, חיסול החמאס והחזרת החטופים, טיפול בחיזבאללה, סדר לנו את זה רגע בסולם.
אז אני אענה לך מה שאמרתי, אני גר עכשיו בארצות הברית, ואני נמצא כאן בוושינגטון, אני אענה לך את מה שעניתי אתמול בראיון ב-CNN, כשנשאלתי שאלה דומה, ובעצם החזרתי את הכדור אל האמריקאים. ישראל צריכה עכשיו קודם כל לשאול את המערכת הבינלאומית, אחרי שאיראן הפרה בצורה כל כך גסה כל נורמה שהיא, לא רק מה ישראל צריכה לעשות, אלא מה העולם מתכוון לעשות. האם ארצות הברית תתעורר ביחס לאיום האיראני ותחזיר את משטר הסנקציות שהלך והתפרק ותפעיל לחץ בינלאומי שיחליש את איראן? שהרי ברור שככל שזה קורה, אז ישראל יכולה לגלות יותר אורך רוח ולהרוויח את הלחץ האסטרטגי על איראן שבסופו של דבר ידחוף אותה בחזרה, אחרי תקופה שבה איראן מרגישה שהיא יכולה לעשות פחות או יותר כל מה שהיא רוצה בזירה הבינלאומית, לעזור לרוסים עם נשק ולמכור נפט לאיראנים לסינים ולא קורה שום דבר. זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. אני חושב שככל שהמערכת הבינלאומית תיזכר שאיראן זה לא רק בעיה של ישראל, אלא בעיה גלובלית, אז ישראל תוכל לגלות טיפה יותר אורך וסבלנות, לסיים את המלחמה בעזה, להחזיר את החטופים, ולתכנן כמו שצריך את התגובה לאיראן, וכמו שאומרים בעולם הספרותי, להגיש את המלחמה הזאת קרה, ולא מתוך כעש ותסכול, משום שבסך הכל באמת התרחש אתמול אירוע מאוד מאוד גדול, ולשמחתנו הרבה לא נפגעו אזרחים ישראלים, וזה מאפשר את שיקול הדעת.
כן, אני רוצה לשאול שאלה אולי בזהירות, כי אנחנו אחרי השביעי באוקטובר עסקנו ואנחנו עוסקים עדיין גם בינינו לבין עצמנו, עדיין לא בצורה רשמית, בשאלות איך קרה האסון הזה ומה קרה ברצועת עזה בשני העשורים האחרונים והקונספציה וכל הסיפור הזה, וחלק מהתשובות שנתנו לעצמנו לפחות זה שמי שניהל את המדינה בשנים האחרונות, ראש הממשלה נתניהו, התעסק בדבר אחד, באיראן. הוא היה צריך לנעום על משהו, אמר איראן. נסע לוושינגטון, דיבר על איראן. החמאס היה איזשהו משהו מאוד משני בכל הסיפור הזה. ואני שואל אותך היום, האם במבט לאחור היה נכון שאיראן הייתה הרבה מאוד שנים בראש סדרי האיומים או בראש סולם האיומים האסטרטגיים על ישראל?
קודם כל, איראן היא בראש סולם האיומים על אסטרטגיים של ישראל גם היום. וחשוב לי לומר את זה, ציינת בפתיחה, אני הייתי יועץ ביטחון לאומי של ראשי הממשלה, בנט ולפיד. קשה לחשוד בי שאני, עם נתניהו, בחר לא להשאיר אותי בתפקיד. ובכל זאת אני רוצה לומר שהאיום האיראני זה לא עניין פוליטי. ואם איראן חס וחלילה תצליח להתגרען, כלומר לייצר פצצה גרעינית, האיום האסטרטגי על ישראל יהיה משהו שאנחנו לא התמודדנו איתו בעבר, ונכון לעשות את זה. אני חושב, אם שאלת את השאלה באופן הזה, לומר שהשבעה באוקטובר זה ללא ספק אירוע שבו ישראל על מערכותיה, ארגוני הביטחון, צבא הגנה לישראל, המודיעין, וגם אנשי הממשלה התגלו כולם במערומיהם, ואזרחי ישראל הפקרו. אני חושב שמה שראינו אתמול בלילה זה בדיוק את ההפך. מה שראינו אתמול בלילה זה איך נראית ישראל כשהיא דרוכה, כשהיא ערנית, כשהיא מצוידת. את הדבר הזה עשינו במשך שנים רבות. הנזק שיכול היה להיגרם אתמול בלילה, אם הטילים האלה היו נופלים בלי הגנה אווירית, היה יכול להיות משהו שהיה קשה לה אפילו לדמיין, ואני כן. מאוד שמח שהצלחנו כמערכת, אני אומר, עשייה של הרבה מאוד שנים להגיע למצב שבו אפשר לשמור על זה. אני לא רוצה להפוך את השיחה הזאת לפוליטית, אני פעם
ראשונה מתראה אתכם בתחנה. אתה נמצא בוושינגטון, ורק נחתום אולי עם עוד דנימה אחרונה באשר לאמריקאים, כלומר, לפעמים אנחנו כאזרחי ישראל קצת מתוסכלים מהעובדה שאנחנו מצביעים בבחירות לממשלה מסוימת או לכנסת ישראל באשר היא, ומי שבסוף קובע את המדיניות אלו האמריקאים. ואנחנו רואים אתמול בלילה עד כמה הנכס הזה שנקרא ארצות הברית הוא אסטרטגי וחשוב לנו, גם כשמבקשים לצאת מחאן יונס או לא להיכנס לרפיח או לא להגיב לחיזבאללה, ואין מה לעשות, אנחנו צריכים אותם וצריכים להישמע להם. תיארתי את זה נכון?
אז אני אגיד את זה כך, כשאני הייתי יועץ ביטחון לאומי, היו לנו מחלקות עם האמריקאים. ואני חושב שהממשלה הקודמת הצליחה בזהירות לנווט בין המקומות שבהם האינטרסים שלנו עם האמריקאים היו שונים, ובוודאי להעצים את המקומות שהם היו מיושרים. כך צריך לנהוג, צריך לנהוג בשיקול דעת ובזהירות. משום שאתה צודק, בסוף ישראל איננה יכולה להחזיק את כל העול של כל האיומים שנמצאים סביבה בעצמה, והגיבוי של ארצות הברית רב שנים הוא קרדינלי, הוא הכרחי ליכולת שלנו לעמוד כמו שצריך ולטפל בדברים האלה. אני חושב שאתמול בלילה הוכח שישראל לא עמדה לבד. עמדו איתה ארצות הברית ובריטניה, ואפילו מדינות ערב שהשתתפו ככל הנראה בהפלה של חלק מהטילים האלה. ואפשר לנווט את הסבך הזה. ולפעמים כשצריך גם לריב ולעשות את מה שצריך. אני חושב שזה היה נכון בממשלה הקודמת, זה נכון גם בממשלה הזאת. אני חושב שאנחנו כרגע אולי קצת לקחנו רחוק מדי את הצורך לריב עם האמריקאים, ואני מקווה שאנחנו נצליח לחזור גם לשפיות בהיבט הזה. זה חשוב, זה חשוב לעם בישראל, זה חשוב לכל אזרחי ישראל, באשר הם, ללא קשר למה הם מצביעים ובמה הם מאמינים.
אייל חולטה, שעבר ראש המל"ל, עד לא מזמן, תודה רבה לך.
תודה לך.
ערב טוב, שיהיה ימים שקטים וטובים, נצא לפרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו נוכחים הדוקטור אמיר בוחבוט, שלום, ערב טוב. כפרשן צבאי בכלל, הפרשנים הצבאיים עכשיו עמלים בשאלה איך צריך להגיב, מי יגיב, מה צריך לעשות ומה ההיקף, אבל שאלת השאלות עד כמה הסיפור האיראני עכשיו הוא הזדמנות דווקא להחזרת חטופים ולמה שקורה ברצועת עזה. אתה רואה קשר בין הדברים?
בינתיים אני שומע את הלא, לא, 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 לא לתקיפה, לא לרפיח, לא למחנות המרכז. תראה, אני חליק את התשובה לשני חלקים. חלק אחד, אנחנו מביטים עכשיו על הסוגיה האיראנית כמשהו בעיניי חמור מאוד. נחצה פה לא קו אדום, נחצה פה קו שחור. לראשונה, איראן תוקפת ישירות את מדינת ישראל ללא מצמוץ, באופן קיצוני מאוד. אנחנו מדברים פה על טילים בליסטיים שנושאים ראש קרבי של מאות קילוגרמים, שלו אחד מאותם מאות פריטים ששוגרו לעבר שטח מדינת ישראל היה פוגע באחד מערי ישראל, היה נגרם נזק לעשרות בניינים, אם לא מאות הרוגים, רק מטיל אחד. זה דבר אחד. הדבר השני, אנחנו כבר לא מדברים פה על שליחת שליחים, על הפעלה של פרוקסי, הנה התימנים, הנה חיזבאללה, הנה חמאס.
ישירות מאדמת איראן.
ישירות, כן. בלי למצמץ. עכשיו, לא אמרנו ששיגרו אולי 8 מלאטים, אל לעבר ישראל. מאות פריטים שכל אחד מהם קטלני, הרסני, גם לתשתיות וגם לבסיסים וגם לאזורים מיושבים. עכשיו, אני לא נופל למלכודת ששיגרנו לעבר בסיסים צבאיים, כי מאחר וראינו שזה נפל באזור ירדן, זה נפל באזורים אחרים, חלק מהם נפל בים, לא מדעים מדויקים. זה יכול היה ליפול באזור מיושב, לא סתם אזור רמת הגולן ביקשו מאיתם להיכנס למרחבים מוגנים ומקומות נוספים. ולכן אני מחזיק בדעה שמדינת ישראל כמדינה ריבונית חייבת להגן על עצמה, לא רק לפעול בהגנה, אלא גם בהתקפה, שוב, גם בהתקפה, כדי להרתיע את אויבינו. במידה ומדינת ישראל לא תגיב, אני לא אמרתי איך ולא אמרתי מתי, במידה ומדינת ישראל לא תגיב, אני מתחייב בפניך שבפעם הבאה, שיהיה איזה פיצוץ עמום במזרח התיכון, תעבור בך, בך תעבור המחשבה, האם האיראנים יגיבו עכשיו או לא יגיבו, והדבר הזה יצטרף לרשימה ארוכה של חמאס בעזה, ארגוני טרור באיוש, חיזבאללה בלבנון, סוריה, תימן, עיראק ואיראן. אם אנחנו רוצים לשחק לידי האיראנים, אנחנו צריכים לעמוד מנגד ולהתחיל למצמץ. ועד כמה שאני זוכר, תקן אותי אם אני טועה, מי שממצמץ במזרח התיכון חוטף סתירות. עכשיו,
לגמרי. אבל עכשיו בוא נעבור, אתה יודע, לשושבים.
העלית השאלה מעניינת על סוגיית רפיח, כן. רצועת עזה והחטופים. תראה, אנחנו לא באנו כדי ללכת. אנחנו פה בנינו בית לעם היהודי, ויש בכוונתנו להישאר פה לעד. עכשיו צריך להסתכל על הסוגיה הזו בצורה אסטרטגית, לחשוב קדימה, מה הכי בוער, מה הכי דחוף. אני לא אמרתי תגובה מחר, לא אמרתי תגובה בעוד שעה. אם כרגע בוער לנו, וזה לא אם, זה סימן קריאה, חשוב לנו לשחרר את החטופים משוויהם ברצועת עזה, אנחנו צריכים לפעול ולחתור למגע כמה שיותר מהר בגזרת חיי רפיח. זו דעתי. לקחת אוויר, לנשום עמוק, להיות יצירתי, להתכנס ולצאת לפעולה אתמול, לא מחר. כל שעה שעוברת, יש לנו חיילות וחיילים וצעירים ומבוגרים ותינוקות בידי מחבלים ארורים. אנחנו צריכים לפעול כמה שיותר מהר. עכשיו, אם מאחורי הקלעים יגיעו לסוג של הבנות, שאנחנו יוצאים לרפיח ומשאים את הפעולה האיראנית, עוד איך שהוא יכול להיות, מה שנקרא, יכול להתקבל אבל זמנית. כי על מה שעשו האיראנים חייבת לבוא תגובה לשיטתי. אחרת נזמין את הפעם הבאה. הם צריכים לקחת בחשבון כמדינה שאין לה מערכות הגנה אקטיביות, אין לה, היא חשופה, אתם חייבים להבין, איראן חשופה להתקפות. אין להם את היכולות שלנו. מטוסים שלהם יכולים להתפרק בדרך אם הם יצאו להתקפה על ישראל. הדבר היחידי שיש להם זה מערכות הגנה מפני טילים, אבל ממש קצרות, קצרות טווח. יש להם טילים בליסטיים, טייס לא מאוישים, ולכן עוד פעם, זה קשור בזה. אנחנו כמדינה ריבונית, מעצמה אזורית, צבאית וטכנולוגית, צריכים לקבל עם עצמנו החלטה, האם אנחנו יוצאים עכשיו למתקפה על רפיח, או קודם לכן מגיבים באיראן. בשביל זה הקבינט עכשיו יושב ומחשב צעדים. אני מאוד מקווה שיקבלו את ההחלטות הנכונות בהקשר של תמרון לרפיח, ובינתן בו הרגע יגיע, והמצב שבו יאפשר לנו להיכנס בזווית נוחה לגביית מחיר מהאיראנים, יצאו לפועל.
מילה אחת על האמריקאים, כי הרי ברור שאם ישראל הייתה נתונה כאן לבדה וצריכה להתמודד עם הכל לבד, או הייתה יכולה להתמודד עם הכל לבד, כל התשובות לשאלות שאמרת היו מקבלות אולי זווית אחרת. אבל אין מה לעשות, ראינו אתמול עד כמה קריטית התמיכה האמריקאית הצבאית מבחינה הגנתית. הם אומרים, אנחנו לא נעזור לכם לתקוף, הם מבקשים, אל תתקפו עכשיו בחזרה באיראן, כדי לא לפתוח כאן באמת במלחמה כוללת, ולך תדע מי יצטרף עכשיו ולאיראנים. אבל יש לנו מצד שני, כמו שאתה אומר, את הצורך החיוני להראות לאויבינו שאנחנו לא יושבים בשקט אחרי כזו מתקפה. צריך לתמרן בין שני הצדדים האלה. זה אפשרי בכלל?
אחד, ברור שכן. שתיים, אני ממש מבקש ממך לא לשים אותי בפוזיציה פוליטית לא ששמת, ואני שם את זה על השולחן. אני לא מחרחר מלחמה. אין לי שום כוונה ליהנות ממצב מלחמתי כזה או אחר. אני לא יודע מתי אתמול ישבת בממד, אבל אני אתמול ישבתי במרחב מוגן, וככה ילדים ברחבי המדינה. אני דואג לביטחון המדינה, ומי שדואג לביטחון המדינה צריך להסתכל לאויבינו בלבן שבעיניים. אנחנו עכשיו שומעים פיתוסים ברצועת עזה, יש תקיפות. אני רק בא ואומר דבר אחד מאוד פשוט. בסוף, תעשה הבחנה בין מה שהאמריקאים אומרים כלפי חוץ וממה שקורה בפועל. מה שקורה בפועל, תמיכה גורפת ישראלית. תפסיקו לחפש בציציות של ביידן, ותפסיקו לחפש מה ביידן מתכוון. בסוף השורה התחתונה, אם האמריקאים היו עוצרים את המלאים, חלפים, תמיכה צבאית, כמו שראינו ב-48 שעות האחרונות, וזה לא רק, אז היינו יכולים לבוא שיש פה איזה סדק שנפער. ובסוף, יש פה ממשל בבית הלבן שלא יכול להקריב את הגורל שלו לטובת מדינת ישראל, כי הם על סף בחירות. ולכן אני אומר לך, אני בעיניי לשיטתי מתקיימת פה מערכה פוליטית כלפי חוץ ומערכה פוליטית כלפי פנים. ובפנים אתה מבין שאתה מקבל פה תמיכה מקיר לקיר. מקיר לקיר. לי אין ספק בכלל. אנחנו צריכים לשחק את המשחק באופן הזה שהוא מיטיב עם האינטרסים הביטחוניים והמדיניים של מדינת ישראל. הרי מה קורה עכשיו ברקע? קח פתק צהוב, תרשום בצד פתקית, תנעץ על לוח השם שלך. אנחנו, מה שנקרא, תיארנו, אני לפחות, תבעתי את המשפט הזה שצהל התאהב בתהליך ההסדרה עוד לפני שומר, מבצע שומר חומות ב-2021. הסיפור הזה של ההתאהבות בתהליך ההסדרה נמרח עד השישה באוקטובר, והתנפץ לנו בפרצוף. אתה יודע מה המשפט החדש עכשיו? הדרג המתכלי והדרג המדיני התאהב במושג קואליציה. פתאום הם גילו את המושג קואליציה ב-48 שעות האחרונות. אז ממש לא. האינטרס הישראלי צריך לעמוד פה מעל הכל. לדאוג לביטחון מדינת ישראל, זה אומר לא למצמץ, להסתכל בלבן של העיניים של כולם, ולדאוג לאינטרסים הישראלים. אני לא אמרתי שהתגובה צריכה לבוא בעוד שעה ומחר.
כן,
אלא לבחור את העיתוי הנכון ואת הזמן הנכון, ולגבות מהם מחיר בסימן קריאה.
חד משמעית. דוקטור אמיר בוחבוט, דברים ברורים. יותר מזה, אני חושב שאין מה להוסיף. תודה לך על השיחה כאן.
תודה לכם.
ערב טוב, נצא לפרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם השר לענייני תפוצות, המאבק באנטישמיות, השר עמיחי שיקלי. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אתה יודע, מסר מממשלה לא ברור, סליחה, מהקבינט. מצד אחד בלילה ולפנות בוקר שמענו אמירות נחרצות, תגובה ישראלית תגיע. אנחנו שומעים על דיווחים אפילו שכבר אישרו, הכינו ממש מתקפה מיידית בחזרה לאיראן. היום איזשהו הנמחת ציפיות, האמריקאים מבקשים, האמריקאים דורשים. תעשה לנו רגע סדר, איך מתקבלות ההחלטות?
קודם כל צריך להבין שיש פה הישג מאוד מאוד מרשים, גם של התעשיות הביטחוניות, גם של חיל האוויר, להדוף מתקפה של למעלה ממאה טילים בליסטיים, עשרות טילי אישיות, מאות כתבאמים, מתקפה שאלמלא הסיכול שלה באמצעות מערכות ההגנה שלנו, היו לה השלכות
קשות. היינו באסון שאי אפשר להגדיר אותו, לתאר אותו אפילו.
לא, 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 לא הייתי אומר אסון, אבל זה פגיעה משמעותית, פגיעה משמעותית בכמה בסיסים חשובים. לו זה היה מצליח. עכשיו, כפי שנאמר, מדינת ישראל לא תעבור לסדר היום ולא תבליג על הפעולה הזו שהתבצעה מצד איראן. אני חושב ששר הביטחון היה ברור בעניין, וראש הממשלה היה ברור בעניין. יש שם הרבה קולות והרבה דיבורים, ויש הרבה לחצים שמופעלים כתמית. אבל כפי שאמרנו, גם בנושא של רפיח, וכפי שאמרנו גם בסיפור הזה, בסופו של דבר, הדברים האלה, המעגל הזה ייסגר, וזה מה שאמר ראש הממשלה, וזה מה שאמר שר הביטחון, ואני חושב שנסתפק בדברים האלה, שאני בא ואומר את הדבר המאוד מאוד פשוט, הדברים שהם אמרו זה לא בחלל הריק, זה הכל.
כלומר, גם אם התגובה היא לא כרגע ולא מיידית, האמירה שישראל
לא,
תגיב...
לא אמרתי שום דבר על, על, על לוחות זמנים, ולא אמרתי שום דבר כן כרגע, לא כרגע, אני רק בא ואומר דבר מאוד פשוט. הייתה התחייבות שתהיה תגובה, וההתחייבות הזאת עומדת בעינה.
נשארה בתוקף.
נשארה בתוקף.
אתה יודע לדרג מבחינת סדרי עדיפויות, אם אני שם לך עכשיו את איראן, חמאס, החזרת חטופים, חיזבאללה, מה עכשיו הכי נחוץ לנו בשבועיים, בחודש הקרוב?
קודם כל, אתה מדבר על מערכת אחת. זאת אומרת, הם לא באמת מופרדים.
כן, ברור.
חמאס, איראן וחיזבאללה. הזרוע האחת של איראן, הזרוע האופרטיבית שלהם בדרום הארץ, חמאס, ספגה מהלומות קשות. לא הוכרעה עדיין. יש שם מלאכה. את הדבר הזה חייבים להשלים. ויפה שעה אחת קודם. אחד. למול חיזבאללה יש משימה להרחיק אותם מקו הגבול, וחלון הזמנים שלנו הולך ומתקצר. אנחנו לא יכולים להגיע לסיטואציה שהתושבים לא חוזרים לבתיהם לקראת הקיץ כדי לחזור לשנת הלימודים. ולכן הדבר הזה הוא גם כן עומד לפתחנו, וזה חלק ממלחמה שהיא מלחמה שעוד לא ראינו כדוגמתה, גם מול חמאס, גם מול חיזבאללה, וגם באופן ישיר מול איראן. עכשיו, יש לנו יעד אחד, לערער את השלטון הזה, לערער את השלטון האיראני, להוכיח את העליונות שלנו. אני חושב שהלילה הזה שעברנו אתמול הוא לילה של ניצחון, מבחינת קרב ההגנה שנועל פה ברמה הטכנולוגית, ברמה המדינית, הקואליציה שפועלת פה למול איראן, הישג מאוד מאוד מרשים. גם פה זה לא מספיק, ועוד המעגל הזה, כמו שאמרנו, הוא לא נסגר במלואו, אבל זה הישג מאוד מאוד מרשים. מול חמאס, המשימה היא 4-5 גדודים במרחב רפיח, ועוד כמה שאריות שנשאר לטפל בהם באזורים אחרים. ומול חיזבאללה בעצם נשאר הפרק היותר משמעותי, שמחייב עדיפה של האויב מאזור הגבול, ואני לא רואה איך הדבר הזה קורה בלי פעולה קרקעית. וזה בעצם, אלה פני הדברים.
כן, אבל מבחינת מה בסדר הקדימות, כי אנחנו לא יכולים כרגע גם וגם וגם, או שכן, לא, אני לא יודע.
בסדר הקדימות, בסדר הקדימות, ודאי שהסוגיה של רפיח היא בעדיפות עליונה, מבחינת סדר הקדימות, למול למול הזרועות האיראניות שפועלות בגבולות שלנו. לגבי יתר הדברים שלא נכון כרגע להרחיב ולפרט.
טוב, הדברים הם אחד ברורים, אנחנו גם כך קשה לצפות מה יקרה ואיך יקרה, אנחנו רק צריכים לדעת שאנחנו בעיצומה של מלחמה בדרום, מתינים לרפיח, אתה יודע לומר לנו במילה בכן ולא, אם בקשת האמריקאים באשר לאיראן נותנת אור ירוק במקום אחר לישראל?
לא מכיר פרטים כאלה ולא רוצה להתייחס לדברים שאני לא יודע לומר בוודאות.
שר התפוצות, המאבק באנטישמיות, השר מיכאי שיקלי, תודה לך.
תודה לכם.
להתראות. אנחנו יוצאים לפרסומות של סוף השעה הראשונה. מיד אחרי החדשות נשוב לשעה נוספת, יחד עם הצוות שלנו, העורכת הראשית אסתי פלד, פנחס בינדר על הביצוע הטכני בהפקה נתי שולמן. נשוב מיד.
המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.